ערב טוב, שלום וברכה. נשים ככה בהמשך פרשיות המשכן, אבל גם בפורים. נכנסים לפורים. אז אי אפשר לעצור בלי פורים. ואני רוצה ברשותכם להגיע גם לפורים תודה רבה ולבחון מחדש את תחלת מרדכי, את בראותם יחד, אבל להגיע לפורים רק מתוך לימוד ככה, קודם כל, בפרשות שלנו, בפרשת המשכן. פרשה שעסקנו בה בשבת שעברה. בעזרת השם, כשנמשיך אחרי זה, בכתיסה ובכל, ניכנס אחר כך. וואו, 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 וואו. תהיה השעה הזאת, שעת רחמים ועת רצון. תודה רבה. תודה, אדוני, אלוהים מלך העולם. שהכל נהיה בדברו. אני מתנצל, דוב. חיכיתם לי בחוץ? דוב. חיכית לי בחוץ? באתי משם. אז נפתח ברשותכם שלישי של פרשת תצווה, פרק כ"ח, פסוק למד א', עיון מאוד קצר באחד מבגדי כהן גדול. מי שאגב שומע את המוזיקה במגילת אסתר, מרגיש למה מגילת אסתר נמצאת בתוך פרשיות המשכן. זה הכל בעצם עם ניסיון ליצור מקדש מלאכותי, שקרי, רצפת בת ושש ודר וסוחרת, זוכרים? המלך אחשוורוש עושה סעודה להראות לכולם את ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים 80 ומעט יום. חז"ל אומרים בגמרא במסכת מגילה, ואת יקר תפארת גדולתו. מה זה יקר תפארת גדולתו? הראה להם בגדי כהן גדול, וכלים מכלים שונים אלה כלי המקדש. ואת יקר תפארת גדולתו אלה בגדי כהן גדול, בגלל שעל בגדי הכהן כתוב ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, וכובעות ומגבעות וכובעים, הכל למה? לכבוד ולתפארת. וזאת תפארת, וזה יקר תפארת גדולתו. אז נגיע בעזרת השם לפורים, למגילה, למרדכי. אני רוצה להתחיל עם כל בגדי כהן גדול שעסקנו בהם השבת, בבגד אחד. שלישי, פסוק למד א', ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת. והיה פי ראשו בתוכו, שפה יהיה לפיו, סביב מעשה אורג, כפי תחרי יהיה לו, לא יקרע. ועשית על שוליו רימוני תכלת וארגמן ותולעת שני על שוליו סביב, ופעמוני זהב בתוכם סביב. פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון, על שולי המעיל סביב. והיה על אהרון לשרת, ונשמע קולו בבואו אל הקודש, לפני השם ובצעיתו, ולא ימות. נלמד את הפסוקים האלה עוד מעט, שם אני רוצה קצת להתמקד, אבל נראה אותם רק רגע בהקשר הכללי של כל הבגדים. ועשית ציץ, זהב טהור. לפני כן, הבגדים שדובר עליהם לפני כן, בראשון ובשני, אינם הבגדים אלא חושן המשפט והאפוד. בסדר? אז נזכיר לעצמנו את הבגדים של כהן גדול בינתיים. אנחנו הולכים מהחוץ פנימה. בחוץ יש לו את החושן, והחושן הם 12 האבנים, עליהם מוסבות משבצות בני ישראל, שמות בני ישראל מוסבות משבצות בתוכם, נכון? זהו חושן המשפט, ולחושן המשפט יש תפקיד ברור. זה הבגד היחיד אגב שיש לו שם עם הגדרה פונקציונלית מוגדרת. חושן משפט. ושם יבוא המלך וישאל את הכהן הגדול ושאל לו במשפט האורים ותומים. על פיו יצאו ועל פיו יבואו. כשזוכרים את הפסוקים האלה, כששואל משה רבינו את מי למנות ואומר לו הקדוש ברוך הוא את יהושע, הוא לא אומר לו רק את יהושע. הוא אומר לו את יהושע, ויהושע יעמוד לפני אלעזר הכהן, ואלעזר הכהן יש לו את חושן המשפט. ויהושע ישאל את אלעזר הכהן, ועל פיו יצאו ועל פיו יבואו. זהו חושן המשפט. מתחת לחושן המשפט נמצא האפוד. והאפוד הוא החגורה. בכתפותיה של האפוד נמצאות עוד פעם משבצות זהב על כתפות האפוד, שישה משמותם ושישה משמותם. כלומר, אם תסתכלו רגע על הכהן הגדול, אז מכאן אתם רואים 12 אבנים, וגם מי שרואה משם רואה את 12 האבנים. שישה משמותם על כתפות האפוד. האפוד נמצא על המעיל. עכשיו הגענו למעיל, ולכן נקרא המעיל מעיל האפוד. הוא מעיל האפוד כי המעיל נמצא מתחת לאפוד, האפוד חוגר אותו, והאפוד נותן לחושן להגיע והכתפות נרכסות מעליו, ואז הציץ יוצא לרגע מההקשר הזה, זה על המצח, קודש להשם. בסדר? קודש להשם, אני ממשיך, ומגיע לפסוק למתת, אחרי הציץ, שני פסוקים קדימה סך הכל, ושיבצתה הקטונת שש. בסדר? עכשיו הבגדים שמתאימים אגב לכולם. לא רק לכהן הגדול. הקטונת שש, קטונת, אני רוצה להזכיר את זה, זה חשוב, מי שלא נמצא בתוך. הקטונת זה לא הקטונת שלי, הקטונת זה בעצם מעיל. היא על כל הגוף. אז לכהן האדיוט יש רק קטונת, לכהן הגדול יש מעיל מעל הקטונת ומעל המעיל האפוד ומעל האפוד החושן עם המשבצות וכתפות האפוד. הקטונת, פסוק למתת שוב, ושיבצתה הקטונת שש, אז הקטונת משובצת שש, ועשית מצנפת שש, ובהמשך יוסבר שמצנפת זה לכהן הגדול ומגבעות זה לכהנים אדיוטות, ואבנת תעשה מעשה רוקם. ולבני אהרון תעשה חוטונות ועשית להם אבניתים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת. וחוץ מכל הבגדים האלה יש עוד בגד אחד, והלבשתה אותם את אהרון אחיך את מה שאותו ואת בניו איתו את מה שאותם, ומשכתה אותם בפרשת כי תישא מתואר שמן המשחה, את כל הבגדים האלו מושכים בשמן המשחה, ומילאיתה את ידם וקידשתה אותם וכיהנו לי. ובנוסף לכל זה יש עוד בגד אחד, ועשה להם מכנסי וד, לחסות בשר ערווה ממותניים עד יריחיים יהיו. זה לכולם, ועשה להם גם לכהן הגדול וגם לכהנים האדיוטות מכנסי וד, שהם בעצם נמצאים מתחת לכותונת, והם ממותניים, והם ממותניים ועד יריחיים יהיו. זהו. כל זה והיו על אהרון ועל בניו בבואם אל אוהל מועד, או בגישתם אל המזבח לשרת בקודש, ולא יישאו אבון ומתו חוקת עולם לו ולזרעו אחריו. ולא יישאו אבון ומתו, ומכאן למדו שכהן מחוסר בגדים במיטה. הבגדים הם הבגדים. טוב, זאת פרשת בגדי כהונה. בתוך הפרשה מופיע המעיל, ואני רוצה להתמקד לרגע במעיל. ואחר כך נצא מהמעיל להמשך המעיל. ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת. בעצם אם אנחנו שמים לב רגע למה שאמרנו עד עכשיו בעניין הבגדים, המעיל הוא בגד שונה מכל הבגדים, הוא ייחודי. אני אסביר למה אני מתכוון. אני מעלה את זה במילה לא יפה, הוא מיותר. אם כדי לעשות על שולב פעמון זהב ורימון, יש כותונת. אז תעשה אותה יותר חזקה קצת. הרי המעיל נמצא, המעיל הוא גם מבצע. הוא בין הבגדים שיש לכל הכהנים. נכון? מה יש מתחת למעיל? כותונת. האבנת, המכנסיים, ואז מגיע אצל הכהן הגדול המעיל. המעיל מצד שני הוא כשמו מעל, הוא למעלה מהכל, הוא מעיל, אבל הוא לא מעיל במובן של צורך, כי הוא לא כותונת, כמו שאמרנו. הוא מעיל לכבוד ולתפארת בלבד. אני אסביר את זה שוב. הבגדים האחראיים הוא פונקציונלי. המכנסיים הם לחסות בשר ערווה. הכותונת, כי אתה צריך ללבוש משהו. למה היא משובצת שש? בסדר גמור, אבל היא כתונת. האבנת הוא אבנת. בסדר? גם האפוד והחושן והציץ הם פונקציות מוגדרות. החושן הוא כדי לשאול במשפט האורים והתומים. האפוד הוא כדי להחזיק את החושן. על כתפות האפוד זה פונקציה מוגדרת. על הציץ נושאים את מה שכתוב. אבל המעיל, הסברתי יותר טוב את מה שאמרתי מקודם, המעיל הוא מיותר, הוא ייחודי, הוא שונה מהכל. הוא שונה מהכל בעוד דבר מדהים. ובמה שאני הולך להגיד עכשיו, הוא שונה לא רק מבגדי כהן גדול. זה דבר פלאי. ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת. המון תכלת יש במשכן. הפרוכת היא תכלת. היינו בכל המשכן כולו ובכל הבגדים ובכל היריעות ובכל מה שיש במשכן. אין שום דבר שהוא כליל תכלת. תמיד התכלת מעורב עם ארגמן, תולעת שני, שש, מושזר. שימו לב שני פסוקים אחרי זה, אפילו הפעמונים, איזה פעמונים הם? ועשית על שולב פסוק למד ג' רימוני, לא הפעמונים, הרימונים, סליחה, רימוני תכלת וארגמן ותולעת שני על שולב סביב. רק המעיל הוא כליל תכלת. כלומר, כשהכהן הגדול הולך, הולך התכלת. זה דבר פלט. הפרוכת של קודש הקודשים היא לא תכלת בלבד, היא תכלת ו. אז המראה בשיאו נמצא במעיל. התכלת נקראת תכלת, מלמד אותנו הרמב"ן בכמה מקומות, כבר דיברנו על זה יותר מפעם, מפני שהיא תכלית כל המראות. אין תכלת בעצם, נכון? תמיד אנחנו מזכירים את זה. התכלת היא לא צבע. התכלת היא השמיים. מה פירוש היא השמיים? אז תיקח קצת שמיים ביד. אז זה לא תכלת. אז מתי השמיים הם תכלת? כשאני מסתכל באופק. כלומר, התכלת היא בעצם היכולת שלי לראות אופק. אז יש תכלת. התכלת זה תף ותף. וכל. הכוח להכיל, לראות את הכל. לראות את הכל בתכליתיות שלו. התכלת דומה לים, והים דומה לרקיע, והרקיע דומה לכיסא הכבוד. גם הים, כמו שתמיד אנחנו מסבירים, הוא לא תכלת. הוא תכלת מהאופק. אז כשהעולם היה מים, העולם היה תכלת. אבל זה לא נכון, הוא לא היה תכלת, כי לא היה אדם שיראה אותו. אז זה לא נכון להגיד שכל העולם היה תכלת. לא היה שום תכלת. התכלת נוצר מהמרחק ביני לבין התכלת. המרחק מייצר את התכלת. אז המעיל במובן הזה מהווה את שיא הראייה. את הראייה בצורה הטהורה ביותר שלה. אתם יודעים מה זה לראות טהור? זה לראות כעצם השמיים לטוהר. כשהשמיים טהורים אתה רואה את התכלת. נכון? אין שום הפרעה. יפה מאוד. אז אם אני צריך להגדיר מהו החוש המרכזי של המעיל, הוא המראה. אבל מהר מאוד מסתבר שעניינו של המעיל הוא הכל. כשהכהן הגדול נכנס עם המעיל ונשמע קולו בבואו אל הקודש. אז המעיל, הבגד המיותר, הוא הדבר היחיד שסובב במשכן והוא כולו תכלת. נסכם עד עכשיו. על שוליו נמצאים, ועכשיו נראה איך, רק לא נדלג על פסוק למד ב', והיה פי ראשו בתוכו, שפה יהיה לפיו סביב, מעשה אורג, כפי תחרה יהיה לו, לא ייקרע. פי ראשו בתוכו, הכוונה היא הצוואר, הצווארון הזה, הוא יהיה כפול. תחרה. מעשה אורג, ולא מעשה רוקם, כמו אבנת, אלא מעשה אורג משני הצדדים. פעמיים מופיע פה הביטוי פי ראשו לפיו סביב. ועשית על שוליו, נתמקד עכשיו רגע בשוליים, רימונים ופעמונים. יש כאן מחלוקת ידועה בין רש"י לרמב"ן. רש"י, וכך פוסק הרמב"ם כאותה שיטה, סבור פעמונים היו אגב, לא אגב, חז"ל מסבירים לנו שהיו 36 פעמונים ו-36 רימונים מכל צד, ביחד 72. והוויכוח הוא האם זה היה פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון, או פעמון זהב ורימון. כלומר, הפעמון זהב נמצא בתוך הרימון. נקרא את הפסוקים, תראו את שתי האפשרויות בקריאה. השיטה השנייה היא שיטתו של הרמב"ן, זאת אומרת שכשאני ראיתי את המעיל, מה ראיתי בעצם? רימונים. לא ראיתי פעמוני זהב. על פי הרמב"ן, לא ראיתי זהב. ראיתי רימונים של תכלת וארגמן ותולעת שני. אני לא רואה זהב. אני רואה תכלת, ומתחת אני רואה תכלת וארגמן בתולעת שני, ושומע את הפעמונים. על פי רש"י וכך הרמב"ם, אני רואה פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון, ותראו את הפסוק לפי זה, ופעמוני זהב בתוכם, זאת קריאת רש"י, בתווך, בינותם, בתוכם, סביב. על פי הרמב"ן, פעמוני זהב, איך לקרוא? בתוכם, שאנחנו קוראים בתוכו, בתוכם, בתוכם סביב. כל זה היה על אהרון לשרת, ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני השם ובצאתו ולא ימות. חז"ל שואלים שאלה כללית שקשורה לא רק למעיל, שקשורה לכל הבגדים, אבל גם הם מתעכבים במעיל בעיכוב מאוד מעניין. כל פרשת בגדי כהונה בפרשת תצווה נמצאת פה בשלישי, והיא סמוכה לפרק כ"ט, לרביעי. ובמה מתחיל פרק כ"ט לעסוק? בקורבנות. שואלים חז"ל, מפני מה נסמכו בגדי כהונה לקורבנות? תשובתם של חז"ל, למה נסמכו בגדי כהונה לקורבנות? ללמדך מה קורבנות מחפרים, אף בגדים מחפרים. מה הקורבנות מחפרים? בעצם מהותם. לכפרה. חוץ מלכפרה באופן כללי, תמיד של בוקר ותמיד של בין הארבעים וכולי, הרי כל קורבן מחפר את הכפרה שלו. על פי זה שואלת הגמרא, זה בבבלי ובירושלמי, אני מביא את הירושלמי, אתם מיד תראו למה. על פי זה שואלת הגמרא, אמר רבי סימון, כשם אני קורא בירושלמי מפרק שביעי בפרק שביעי בירושלמי במסכת יומא. אמר רבי סימון, כשם שהקורבנות מחפרים כך, הבגדים מחפרים. והוא מתחיל את מניין הבגדים. קטונת מחפרת על שופכי דמים. כמו דעת אמר, ויתבלו את הקוטונת בדם. בני יעקב, אחי יוסף. מכנסיים, היה מחפר על גילוי עריות. כמו דעת אמר, ועשה להם מכנסיים לחסות בשר ערווה. מצנפת, הייתה מחפרת על גסי הרוח. מצנפת וכובעים, מסבירים המפרשים. של כהן גדול מצנפת, של כהן ידיעות כובעים. כמו דעת אמר, ויישם את המצנפת על ראשו. אבנת, דיון שלם, מחפר על הגנבים, מחפר על עקמימות הלב, מחפר על הרהורי הלב. כי האבנת מפריד בין הלב לבין הערווה. חושן היה מחפר על מתי דין ועל עיוות דין. חושן המשפט. איפוד היה מחפר על עבודה זרה. כמו שכתוב, איפוד וטרפים ואבן ואבן הפצר והלאה. ציץ. ציץ מחפר על עזות מצח. בהמשך. נו, אז על מה מחפר המעיל? מה תפקידו של המעיל? רבי סימון בשם רבי יונתן דוד גוברי. שני דברים לא הייתה בהם כפרה. עכשיו לא מדברים על הבגדים. תשמעו, זה ירושלמי מדהים. לשני דברים בעולם לא הייתה כפרה. וקבעה להם התורה כפרה. ביטוי מאוד מעניין, הרי להרבה דברים עכשיו יש כפרה. שני דברים אין להם כפרה, לא יכולה להיות כפרה. אין היגיון, אי אפשר כפרה. התורה קבעה להם כפרה. ואלו הם. האומר לשון הרע וההורג נפש בשגגה. ההורג נפש בשגגה, מהי כפרתו? עיר מקלט, זה תיקונו. אז מהי כפרתו? מות הכהן הגדול. טוב. ולשון הרע, למה אין לו כפרה? ומהי כפרתו? שמעו. האומר לשון הרע, לא הייתה לו כפרה. וקבעה לו התורה כפרה, זוגי המעיל. הפעמונים. הזוג. והיה על אהרון לשרת ונשמע קולו. יבוא קול ויחפר על קול. יבוא קול ויחפר על קול. אומרת הגמרא אחר כך, הירושלמי שואל, אבל ראינו שהכתורת מחפרת על כל מה שהיה בחשאי. אז לכאורה היא מחפרת על לשון הרע שהיה בחשאי. אומר הירושלמי, כן, הלשון הרע שהיה בחשאי, כתורת מחפרת. אבל מה עם הלבנת פנים? מה עם לשון הרע בפרסיה? אומר הירושלמי, בסוף יוצא כך, שגם להורג נפש בשגגה יש כפרה מובנת, מות כהן גדול. נשאר דבר אחד בעולם שלא הייתה לו כפרה. יום שנברא העולם, שאין לו כפרה. מה? לשון הרע אין לו כפרה. ומהי כפרתו? המעיל או הזוג שבמעיל. פעמוני הזהב שבין או שבתוך הרימונים שבמעיל כליל התכלת של הכהן הגדול. כשחושבים על זה לעומק, אני חושב שיש כאן דבר שהוא עולם ומלואו. אני מבין איך מות כהן גדול, אני לא מבין כלום בכפרה. אבל אני מבין איזשהו משהו, נוסחה שאני איכשהו מבין, מותו של איקס מחפר על הריגתו של מישהו בשגגה. אני לא מבין, אבל אני יודע שאינני מבין בחשבונות. אבל הבנתי את המילים שאמרת. אבל איך הקול שנשמע על ידי הכהן הגדול מחפר על הכל? אולי כדי להבין את זה צריך להבין למה ללשון הרע אין כפרה. הירושלמי עונה, כי הכל נשמע. אז איך יכולה להיות כפרה? איך אתה יכול לכפר על משהו שקולו כבר נשמע? מה אתה יכול לעשות עם זה בכלל? רצחת כבר. שפיכות דמים. יש כפרה. אתם שומעים דברים? עבודה זרה. יש כפרה. אבל איך אני יכול לכפר על קול שנשמע בכל מקום בעולם? קולו של אדם, דיבורו של אדם, הוא משהו שבאותה שנייה שהוא יצא ממנו, הוא כבר יצא מרשותו. גם היכולת לפרש את מה שהוא אמר יצאה מרשותו. אין לו שום שליטה על זה. והכל נשמע בית פרעה. וכשנברא העולם היה דבר אחד, שלא ניתנה לו כפרה. לא גילוי עריות. לא שפיכות דמים. לשון הרע. אז אם יש איזשהו חשאי שאתה יודע שהוא חשאי, יש מצבים שכתורת מחפרת. אבל כשהכל נשמע, אני משוכנע שהירושלמי רוצה לענות לכל מה שדיברנו עליו בהתחלה. נכון שהמעיל הוא בגד מיותר? נכון שהוא הדבר היחיד שהוא כליל תכלת? כלומר, אתם יודעים מהו עניין כהן גדול? אתם יודעים מי הוא כהן גדול? זוכרים אמת מה נהדר היה כהן גדול בצעיתו? כפעמוני זהב בשולי המעיל מראה כהן. כעוז אשר הלביש טהור למתאר מראה כהן, כמעיל מראה כהן, אני עוד שנייה אחזור לכהן, סוגריים של שנייה, אני לא נכנס לשם בינתיים. נכנס לשם הרבה עוד. מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. חלת, חור, עטרת זהב גדולה, תכריך בוץ, ארגמן, ודברים אדירים, עטרת זהב גדולה. אבל שושנת יעקב צהלה בשמחה בירותם יחד את מה? את חלת, מרדכי. מה, שושנת יעקב לא ראתה עטרת זהב גדולה? שושנת יעקב לא השתקרה לגובה? היא לא ראתה את הארגמן האדום? את תכריך הבוץ? רק חלת? אצל הכהן הגדול לא ראו רק תכלת, אלא לא היה עוד דבר שהוא כולו תכלת, חוץ מהכהן הגדול. אתם יודעים מי הוא הכהן הגדול? הכהן הגדול הוא החיבור בין השמיים לבין הארץ. הרי רק כך נוצר את האפשרות לראות תכלת. איך אמרנו, פעם העולם היה כולו תכלת. אבל אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת על זה, זו טיפשות. העולם לא היה תכלת, כי אתה לא היית. העולם היה תכלת בגלל המרחק בינך לבינו. התכלת זה היכולת לחבר את המקום הכי סופי אל האינסוף. אתם יודעים שבמשכן הייתה רצפה. כמו רצפת בת השש והדר והסוחרת, שבתוכנית פלסטיק של החשברוש הוא ניסה ליצור. המלך, עם הכלים, ויקר תפארת גדולתו עם בגדי הכהן. והכהנים הלכו יחפים על הרצפה. לכהנים האדיוטות היו מגבעות, ולכהן הגדול מה הייתה? מצנפת. פעם הזכרנו את זה, זה דבר פילי. המצנפת הולכת ככה. זה נכון. אבל מי שיסתכל טוב יגלה שהמצנפת פתוחה למעלה. אני חושב שפעם בשיעור דיברנו על זה. זה דבר פלא פלא. מי שהיה מסתכל מלמעלה היה אומר, וואי, הוא בלי כיפה. לא ידעתי. אתם יודעים מה היה הפלא גדול? מצנפת. בלי כיפה. גם יחף. בבית ספרנו לא היו מקבלים אותו בכלל. הכהן הגדול הוא האדם היחיד עלי אדמות שמחבר ארץ ושמיים. והוא תכלת. אתם יודעים מה זה לחבר ארץ ושמיים? לחבר ארץ ושמיים יכול רק מי שנמצא הכי נמוך. לכן התאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. כי מי שנמצא גבוה לא רואה את התכלת. למעיל יש שוליים. אתם יודעים איך אפשר לחבר ארץ לשמיים? פשוט. על ידי דיבור. על ידי מילה אחת טובה. שזה נברא האדם בעולם. בשביל זה הוא נברא מדבר. כך הוא יכול לחבר ארץ ושמיים. כך הוא יכול לחבר את המקום שבו אני חש שאין לי כוח ואין לי איפה ואין לי מה, אלא אור אין סוף. רק דיבור טוב. כל כוחו של האדם בעולם ובדיבור שלו. האדם עושה ובמעשה הוא מעלה את עולם העשייה, אבל גם הבהמה עושה. גם החיה עושה. האדם חושב, אבל המלאך הרבה יותר. אבל האדם יכול לדבר. אתם יודעים מה קורה בלשון הרע? האדם בעצם משמיד את היכולת של העולם להתקיים. כי יכולת העולם להתקיים כעולם היא כאשר אתה תחבר אותו למקור שלו. תפקידו של הלשון הרע הוא לבודד אותך מהיחד. רק אחרי שחשבתי על זה, פתאום שמתי לב לשורה ההיא בפיוט של מראה כהן. זוכרים את הניגון המדהים הזה כאור להמימתה? כל הפיוט מתאר בעצם אדם, לא מלאך, שהוא הולך כמו אוהל הנמתח בדרי מעלה. אבל הוא פה. כברקים היוצאים מזיו החיות. כגודל גדילים בארבע קצוות. הראשונים שואלים למה למעיל לא היו ארבע קצוות. הכל עושה במעיל. כדמות אשר הלביש צור ליצורים. הכהן הגדול הוא האדם שמחבר ארץ ושמיים. ואז מופיע הבית כעוז אשר הלביש טהור למתאהר. מי זה המתאהר? הכהן הגדול, שהוא נטהר בתבילות, שבע תבילות, יום הכיפורים. אם אינני טועה, יש רק מתאהר אחד בתורה. ולקח למתאהר שתי ציפורים חיות. מי הוא המתאהר? המוציא שם רע. המצורה. כעוז אשר הלביש טהור למתאהר. אתם מבינים מה התפקידו של המעיל? בשולי המעיל נמצאים 72 פעמונים ורימונים. בלי להיכנס, אבל 72 זה שם החסד. זה עין בית אותיות. הכל מלא בזה בלי סוף. ומי מי הם הרימונים? הרימונים הם ריקנים שבישראל. עליהם אמר שלמה, כפלח הרימון על רקתך. ואמרו חז"ל, אל תקרי רקתך, אלא ריקתך. שאפילו ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. ובתוך כל רימון, או בין כל רימון לרימון, נמצא פעמון זהב. והוא מעיד על הרימון החלול, שהוא מלא. הוא משמיע את הקול מתוך הרימונים. למדבר, צדיקי מפה, ולמדבר צדיקי מפה. נשמע קולם בבואו של הכהן הגדול אל הקודש. נתמקד לשנייה בקול. אמרנו שבמשכן אין שום דבר שכולו תכלת חוץ מהמעיל והכהן הגדול. גם במשכן אין קול נשמע. יש שירת לוויים, איפה? בחצר. במזבח. שם אומרים הלוויים שיר כל יום על קורבן התמיד של שחר, התמיד של בן הארבעים. השיר שהיו אומרים הלוויים על הדוכן. שם אומרים הלוויים שיר ליולדת שבה ולצרוע שבה ולזב שבה. שם שרים, שם כוח השירה. שם נמצאת שירת החצר. שם השירה של מי שנכנס לחצר. אתם יודעים מה קורה בחצר? יש כמה וכמה מתכות בבית המקדש. המתכת הפשוטה היא הנחושת, זו שמעליה היא הכסף ומעליה הזהב. בחצר אין כסף ואין זהב. הכל נחושת. הכיור נחושת, וחנו נחושת, והמזבח נחושת, וקרקוב נחושת. ועמודי חצר, נחושת. והיריעות של החצר, עיזים. אתם יודעים למה הנחושת? למה החצר כולה נחושת? כי אל החצר אני נכנס מהמדבר. אתם יודעים מה צריך בשביל שאני אכנס למשכן? הרבה עזות והרבה נחושת. צריך מצח נחושה של קדושה. מפה ועד שאגיע לכסף, אין שם טיפה תחלת עוד. התחלת הראשונה מתחילה לבצבץ בפרוכת, במסך שבין החצר לבין האחד, לבין העזרה. בפעם הראשונה מתחילה לבצבץ קצת תחלת. מתקדמים, לאט. יודעים מה עושים בחצר? מקדשים ידיים ורגליים. בחצר רוחצים ידיהם ורגליהם ולא ימותו. בחצר צריך ניגון של הלוויים. בחצר צריך מנגן שיודע איפה אני נמצא ויודע להרים אותי. אבל בתוך הקודש אין ניגון. יש רק מנגינה אחת. 72 רימונים למנגן. 72 רימונים עם זוגים של זהב. 72 רימונים חלולים. מנגנים לא במתכת של נחושת ולא במתכת של כסף, אלא בפעמוני זהב. והקול הזה מכפר על מה שלא נבראה לו כפרה. אני חושב תוך כדי דברים על אותו משפט, אולי יש לו הבנה חדשה, אחרת לגמרי. אתם זוכרים את דברי דוד המלך. אמר להם דוד המלך, הבעל אשת איש מיטתו בחנק, אבל המלווים פני חברו ברבים, זוכרים? אין לו חלק לעולם הבא. לא הבנתי. שתי שאלות תמיד יקשו אותי ככה בתוך הדברים של דוד. א', מה אתה מוכן לקבל את המושג הזה הבעל אשת איש? הרי יש הסברים שלמים בגמרא מה היה שם. ומצד שני, מה זה החשבונות האלה? מיטתו בחנק זה כלום? אין לו חלק לעולם הבא, מה המשמעות? אבל עכשיו אני מבין, אני אתחיל מהשני. הבעל אשת איש, מיטתו בחנק. ברוך השם, יש לו כפרה. האיסורים מחפרים. אדם צריך לדעת לקבל איסורים בשמחה. האיסורים מתקנים. אבל המלבין פני חברו ברבים ביטל את קיום העולם הבא. אין עולם הבא. אין בשביל מה העולם הזה. יש פרוזדור בלי תכלית. הכל נסגר. הוא לא עושה השוואה בין הכפרות. הוא לא מדבר על חנק או סקילה. הוא מדבר על כפרה מול בשביל מה נברא העולם. מה הטעם של העולם? עכשיו אפשר להבין למה דוד המלך היה מוכן להגיד את הרשע. דוד המלך אמר, אני לא אדבר איתכם. הנושא הוא עכשיו לא בת שבע בכלל. הנושא הוא המקום שבו אתם חיים והמלבין פני חברו ברבים ודנים מה היו העובדות. זה המקום. אתם יודעים מה הוא המעיל? המעיל הוא הממצע בין הכהן העדיות לבין הכהן הגדול זכרו של המשפט. נכון? כמו שהמעיל הוא מעל כל הבגדים התחתוניים, המעיל הוא גם הבסיס למה? לחושן. הוא בסיס לאפוד, הוא מעיל לאפוד, אבל משמע יש אפוד. אז המעיל הוא בסיס לחושן המשפט. בעברית אחרת, זה גבל. מה זה חושן המשפט? חושן המשפט זאת נקודת ההשקה בין המלכות לבין האלוהות. אני מסביר את עצמי, נכון? המשפט זה המערכת החברתית. העולם צריך משפט. המשפט הוא הסדר החברתי של העולם. אז מה עושים כדי שמקום המשפט לא יהיה שם הרשע? ומקום הצדק לא יהיה שם הרשע? מה עושים כדי שהתשתיות המשפטיות לא תהפוכנה לעבודה זרה של אגו? הרי אין דבר בלתי הגיוני יותר מזה שבשר ודם יכול לשפוט. הרי השם יראה ללבב, ואדם יראה לעיניים. אז איך אדם יכול לשפוט? אדם לא יכול לשפוט. אדם לא יכול לשפוט, אסור לו. זו המכה של העולם. אתם יודעים מי יכול לשפוט? בית דין יכול לשפוט. כי אלוקים ניצב בעדת אל, בקרב אלוקים ישפוט. אבל אם השופט לא בטל אלא אלוקים הניצב בעדת אל, הוא חתיכת רוצח שופט, הוא גנב. כל פעולה שהוא עושה היא האגו בהתגלמותו. הוא כלום, לא כלום, הוא סכנה. לא מקום המשפט יכול להיות לא נכון, אלא מקום המשפט, אם הוא לא בית המקום שמביא את האלוקים לעולם, שמה הרשע. כי התשתית היא מקור הרשע. כי היכולת המדומיינת שלי לקבוע מה נועד לך ומה לא נועד לך, היא הדמיון החילוני. שאני אלוהים. מבין באיזו ענווה צריכים להצטייד כדי להיות דיין שהוא אלוקי. מכירים את הסיפור המפורסם בגמרא? הגמרא מספרת במסכת פסחים, סיפור ידוע, סיפור נפלא. הגמרא אומרת שהרואה דבר ערווה בחברו. הרואה דבר ערווה בחברו. אין לו שאלות, זה לא ספרות. זה... אבל יש לו בעיה. אין שני עדים. הוא עד יחיד. אפשר להוסיף על זה שהוא עד יחיד אגב. נניח שבעל העבירה מודה. הוא עד יחיד, אבל הוא עד מושלם. גדול הדור עם תעודות, עם פלומבה. והוא בא להעיד על חברו. לא סתם, בבית דין. יש לו מי שבעיר. מה אומרת? הקדוש ברוך הוא שונאו. טוב, לא נורא. ספרת הגמרא, שפעם בא אחד להעיד לבית הדין, שטוביה חטא. טוביה חטא, כן? טוביה חטא. והוא הבין מה זה זה. חבל על הזמן עליי. שאלו אותו הדיינים, עד נוסף יש? אמר אין, אבל זה עניין פרוצדורלי. אמרו לו פרוצדורלי, התחילו להרביץ לו, חבל על הזמן. התחיל לצעוק, טוביה חטא, וזיגוד מינגי, קראו לו זיגוד. טוביה חטא, וזיגוד מינגי, נתנו לו גם קצת שירחת. מה קרה? שאתה גמר, אז מה אתם רוצים שיעשה? מה יעשה? שילך לרבו. אבל הוא לא עשה כלום. שילך לרבו ויגידו לשנוא אותו. אבל להפוך את עצמו ואותנו כדיינים שלא יכולים להיות דיינים לדיינים? זה הרבה יותר חמור ממה שעשה טוביה. אם בית דין דן בטוביה, צריך להגיד דבר משונה, לדעתי גם השמות שם ברורים, המשחק של השמות שם ברור. תפקידו של בית דין זה למצוא את הטוב, את הטוביה. ותראה אותו כי טוב הוא, אומרים חז"ל, טוביה שמו של משה רבינו. משה רבינו נקרא טוביה. שנאמר ותראה אותו כי טוב הוא, רב יהודה אמר טוביה שמו. אם אתה חי בעולם שיפוטי, סימן שאתה לא רואה את הטוביה שבי. טוביה חטא. זיגוד הורס את העולם. טוביה חטא. הקדוש ברוך הוא יטפל. גש לרבו. תמצא את הדרך. אני מה הוא המעיל. המעיל הוא הבסיס לחושן המשפט. זה גבל. לכהן הגדול יש כוח לתת למערכת למצוא את נקודת האור שלה. לכהן הגדול יש תפקיד וכוח לתת למערכת לא ליפול במקום המסוכן. הכהן הגדול צריך לשאת את חושן המשפט על ליבו. הכהן הגדול צריך לדאוג ששמות בני ישראל שבאים מפה מלמעלה ומופיעים פה על לב הכהן הגדול, ששמות בני ישראל האינסופיים האלה יהיו מקור הכוח של בית המשפט. ושאלו במשפט האורים ותומים. אבל הבסיס של הכוח הזה נמצא בזה שהחברה כחברה, שהמעיל כבסיס, מחפר קודם כל על בעלי לשון הרע. כי דבר זה לא נבראה לו כפרה. כי כשכל העולם הוא מערכת של בתי משפט קטנים, כשכל אדם לאדם שופט, כשכל אדם לאדם לעצמו שופט. דיברתי מקודם, קרה מסוים. ובאמצע פתאום חשבתי, אני מבקש מחילה, לא בדקתי את זה פילולוגי, אבל זה לא עוזר אותי. אתם יודעים איך אומרים? טיפשים בארמית. טיפשים. שופטנה. כשרוצים להגיד, תגיד, מדובר בטיפשים, אומרים, אתו בשופטנה יסקינה. יודעים למה? כי אין דבר מטופש יותר מהמחשבה שאתה יכול להיות שופט. זה הדבר המטופש ביותר עלי אדמות. טיפש. רשע. זאת המילה, זאת אותו שורש. אתם יודעים למה? כי השופט שלא הוזמן משם להיות שופט עוצר את היכולת של ההתפשטות בעולם, של הזרימה, של היחף עם המצנפת, של הכליל תחילת. והוא קובע שהרימון הזה חלול. שם בין 72 אותיות הגבוה שבכל השמות. נוצר משולי הכהן הגדול שם ליד הרגליים. מפעמוני הזהב שנמצאים בתוך רימוני התכלת והארגמה לתכלת השמות. אתם מבינים מה ראו כשראו את תכלת מרדכי? ראו את לך כנוס את כל היהודים. ראו את הכוח שכשאתה רוצה לקמת אותו כל כולו זה לך כנוס. ומה מרדכי לחם? בניסיון לחסל את האינסוף. זה שם הקוד של המדיין. הדרך לחסל את האינסוף היא פשוט לגמור אותו. איך? איך אומרים חז"ל? למה נקרא החג הזה פורים? כתוב בפסוק, על שם הפור. אני הפעם אגב לא הבנתי. אם הוא על שם הפור, אז למה הוא לא נקרא פור? מה שהרבה יותר קשה לי, מעבר לפור ולפורים, סלחו לי, זה סתם שם לא נעים. פסח נקרא פסח על שם שהקדוש ברוך הוא פסח. נו, נשמע קצת יותר מכובד מההוא שעשה פור. סוכות נקרא סוכות. על שם זה שיהושע בן נון ומשה רבינו ואנחנו ישבנו בסוכות שהשם מושיב אותנו. יום הכיפורים נקרא יום הכיפורים כי הקדוש ברוך הוא מכפר. יום הזיכרון. פורים נקרא על שם הרולטה של המפלצת. כי ההוא עשה רולטה. על שם זה צריך לקרוא לזה? פורים זה בעצם קזינו. אני פעם חשבתי שבגלל שנורא נבלו מהשם, אז כבר אמרו פורים. באמת, למה, אני לא מבין, אז אם זה פור, אז למה פורים? כלומר, את הפור אני לא מבין כבר, אז נהיה פורים. למה לא פסחים? כי הקדוש ברוך הוא פסח. למה סוכות, כמו שהילדים אומרים? למה סוכות? כי ישבנו בסוכות. מה אפשר לעשות? אבל למה פורים? על שם הפור. לא מבין כלום. אומרים חז"ל, ואנשים לא חושבים שזה עונה על זה. אומרים חז"ל שכשנפל הפור בחודש אדר היה המן עצוב מאוד, מסכן. אמר זה חודש שמת בו משה, מושיען של ישראל. לא היה יודע שבאותו היום מת, אותו החודש מת ובאותו החודש נולד. לא היה יודע, אנחנו בליל י' א' אדר, היום פורים מתחיל, היום מגילה נקראת, י' א', י' ב', ג', י' ד'. היום מתחילים. מגילה נקראת זה שהאסתר יכול להתחיל להתברר. מגילה נקראת. היום. מה לא היה יודע? זה אומר הכל ביחד. זה פילק לא. ואם עכשיו הוא כן יודע, אוקיי. זה גם היום הולדת של משה. אז די, אז לא טוב. לא הבנתי. אגב, ואם היה יום הולדת לא בזין ובזין אדר, אלא נניח היה בזין אדר ונפטר ובי' ג' ברבע. אז הוא היה שלושת רבעי עצוב. כלומר, לפי מה זה עולה? שעות, ימים, אם זה היה נניח באדר ב', מה העיקרון? מת, נולד. מה רוצה המן לעשות? המן רוצה למצוא פתרון סופי. אתם הבנתם את ההיגיון? למצוא פתרון סופי לאין סוף. זה הצעה מעניינת. הוא בא ואומר למלך אחשוורוש, כבודו, יש בעולם אין סוף. אומר לו המלך, אין, אני אומר יש, אתה אומר אין, מכירים את השיר? הוא אומר יש, הוא אומר אין, הוא אומר לו, יש נו עם אחד אין סופי. איך אין סופי? מפוזר, אחד מפוזר, מפורד, מפורד, כל מדינות, כל מדינות. ומה עושים? מצאתי את הפתרון. עשיתי גורל. אני יודע מאיפה כוח האינסוף שלהם. יש משהו שכל הזמן משה אותם. זה המשה שנקרא משה ולא משוי שלנו. זה המשה שמשה אותנו מהיאור, זה המשה שיכול למשות את בת פרעו מבית פרעו. ואני הטלתי פה והגעתי לרגע שבו משה מת. משה מת. אומרים חז"ל, ישנו עם אחד, ישן הוא זה שקוראים לו אחד. הם ישנים מהשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אתם יודעים איזה השם אלוקינו, השם אחד? זה הכוח לחבר כל דבר ליחדו בייחוד השלים בשם כל ישראל. זה לייחד כל דבר באין סוף. אני אומר לך, נפל הפור בחודש שמת בו משה. כי על פי טעם ודעת, על פי היגיון, אי אפשר לחסל את העם הזה. רק על פי משהו שהוא למעלה מטעם ודעת, והמן הבין את זה ביציע פור. ומצאתי את הדרך שמתי מת משה, עכשיו. אומר היערות דבש, ולא היה יודע שביום שבו מת משה, באותו היום שמת משה, באותו היום הוא נולד בי ובך ובך, והתפשטות עד משה נכנסה בכל אחד ואחד. עם משה אחד אתה צריך להתמודד עכשיו. עם 72 מויש הלך אתה צריך להתמודד. בכל רימון יש פעם עוד זמן. שם ביניים בית אותיות מורכב ממויש הלך על השוליים. לא היה יודע שבאותו החודש מי, באותו היום. יודעים מתי נולד משה? ביום שמת משה, נולד משה. כי מת משה, כדי שאני אגלה את המשה שלי. אתה מבין למה צריך מאיר תכלת? משה מבקש להעלות את הכל. ומרדכי הוא בחינתו של משה. ומי שמפריע לכל זה מה שלא נבראה עליו כפרה. ותפקידו של הכהן הגדול הוא לקחת את הכל, זה הקול היחיד שנשמע בתוך המשכן. זה לא קול על הדוכן, זה לא קול על המזבח, זה לא קול של כפרה על חטא, זה קול אינסופי, זה קול תכלת. יודעים איך קוראים לדבר שרואים ולא יודעים מאיפה שומעים? על פי הרמב"ן הרי פעמוני הזהב הם בתוך הרימונים. קוראים לזה רואים את הקולות. אתם יודעים מה זה רואים את הקולות? זה להיות באין סוף. זה מה שעושה הכהן הגדול בבואו אל הקודש. מעיל כלי תכלת. ושבעים ושניים רימונים חלולים עם פעמוני זהב. זאת התכלת מרדכי. איך אמרנו פעם? אפשר שבראותם יחד תכלת מרדכי, זה הדבר הפשוט ביותר. מתי שושנת יעקב כבר תהיה צהלה ושמחה? שהם יהיו בראותם יחד. שבראותם יחד, אז נפגשים עם התכלת. כשנפגשים עם תכלת מרדכי, נפגשים עם 72 הפעמונים בתוך הרימונים. נזכה בעזרת השם לפורים שמח, עכשיו פורים באמת, ובשבוע הבא, ביום ראשון, אחרי פורים, כרגיל.